שלום לעורך דין יורם מורים, אחד מהאנשים שמשתדלים לפני הגאולה לעזור להציל יהודים. מה שלומך?
שלום וברכה רוני, ברוך השם, מה שלומך?
ברוך השם, אנחנו רואים שכל התחזיות וכל מה שדיברנו בשנתיים האחרונות ביחד ובנפרד סך הכל מתקיימים אחת לאחת, העסק ממשיך להתקדם מהר.
האג'נדה מתקתקת כמו שעון. אתה יודע, מה שאנחנו רואים בשנתיים, כמעט שלוש האחרונות, קיים מזמן. קוראים לזה אג'נדה 21 של האום. זה לא מוכחש, זה כתוב. אתה יודע, בפרופיל שלי, בפייסבוק, יש פוסט מוצמד, מה שנקרא. זה הדבר הראשון שאתה רואה כאשר אתה נכנס לפרופיל שלי. שם שמתי מאמר נפלא של דוקטור אלון דהן, שנכתב במאי 2013. שים לב, זה חשוב מאוד. הוא נכתב במאי 2013, ואתה רואה שכל מה שקורה בשנתיים שלוש האחרונות, זה פשוט אחד לאחד מה שכתוב שם. כל מה שקורה עכשיו זה התגשמות של אג'נדה מאוד ברורה של קומץ אנשים בעולם שיש להם כוונות רעות מאוד, והם צבעו לנו את זה בצבעים ידידותיים מאוד, כן? קשה למצוא מתנגדים לטרנד העולמי החדש שמסתתר תחת הכינוי המופלא קיימות, כן? אתם מכירים את המושג הזה, קיימות?
כן.
אז מי לא ירצה, אתה יודע, האם יכול אדם בר דעת להתנגד לתוכנית מופלאה כל כך? כן. במסווה של דאגה לכדור או לכוכב שלנו, הצליחו לרכוש חבורה של אליטה תימהונית, הצליחה לרכוש את תמיכת הציבור בארץ ובעולם, ולרתום את התמיכה הזו לצורך הגשמה של תוכניות קומוניסטיות מבחינה כלכלית ופשיסטיות מבחינה משטרית, מבלי שהציבור הזה בכלל יוכל להבין את המניפולציה שמערערת את היסודות של הקיום שלו ושל ילדיו. כן? כל הציבור תומך בקיימות, כולנו סביבתיים וכולנו מעוניינים בעולם נקי מרעלים, כן, במחזור, בשימור הריאות הירוקות, בהגנה על המדינה שלנו, כבני אדם, בהגנה על העולם כולו, כן. מה שכולנו, או לפחות רובנו, לא מבינים, הוא שהשימוש הציני שעושים פוליטיקאים כדי לקדם סדר יום, שחורג הרבה הרבה מעל ומעבר לנושאים סביבתיים בשם הגנה על הסביבה כביכול, כן? במילים אחרות, האידיאולוגיות הקיצוניות ביותר של המאה ה-20 חזרו אל קדמת הבמה במאה ה-21 כשהן מחופשות למשהו אחר, תמים, זך וטהור.
להגדיר את זה כזה באור של כבש.
בדיוק כך. אתה יודע, אם נתבונן בתולדות של ההיווצרות של התוכנית הזו שמוכרת בשם אג'נדה 21, אתה תגלה שכל המנסחים שלה, כולם, ללא יוצא מן הכלל, כולם שייכים בהווה או היו שייכים בעבר לתנועות קיצוניות ביותר, תנועות שדוגלות בצמצום אוכלוסיית העולם, צמצום משמעותי של זכויות הקניין, שינוי קיצוני מאוד של המבנה הכלכלי וחזרה למה שנקרא ריכוזיות כלכלית, כן? פירוק טוטלי של ההתיישבות הכפרית, כן? אורבניזציה וריכוז אוכלוסיית העולם במגה ערים, כן? הם קוראים לזה מגה ערים. במילים אחרות, בכסות ירוקה ומלבלבת מוכרים לנו כאן שד קומוניסטי הדוגל בריכוזיות כלכלית צמצום זכויות הקניין של הפרט ובצמצום מוחלט של זכויות וחירויות הפרט.
כן, אני רוצה רק לציין פה שסך הכל הם רוצים לשמור על כדור הארץ ולהשמיד את התושבים שלו כדי שהוא יהיה נקי.
בדיוק, אז צמצום האוכלוסי. הרי מה האג'נדה הזו בסופו של דבר, מה מסתותר מאחוריה? שכל זה כדי להציל את העולם מן האויב האכזר. מי הוא האויב האכזר? האדם. האדם באשר הוא אדם וחירויות היתר שנתנה לו כאילו הדמוקרטיה המערבית. הוא האויב בעצם, ולכן צמצום של האוכלוסייה במסווה של דאגה לסביבה הוא עניין לגיטימי לחלוטין. בשנת 1992 כונסה ועדה ועידה לסביבה ופיתוח בריו דה ז'נרו. אתה מכיר את זה?
כן.
יושב ראש הוועידה הזו, הגלובליסט מר מוריס סטרונג, כן? הוא כבר בהצהרת הפתיחה שלו, הוא אומר, אורח החיים הנוכחי והרגלי הצריכה של מעמד הביניים, הכרוכים בצריכה גבוהה של בשר, שימוש בדלקים, שימוש במזגנים בעבודה ובמזגנים ביתיים בבתים, והתיישבות פרברית, כן, כפרית, אינם ברי קיימה. שימו לב, אג'נדה סביבתית תמימה, כן, מנסה לשלול מאיתנו את הרגלי הצריכה שלנו. נכנסת לנו לצלחת, שאכילת בשר לא תואמת את האג'נדה, שוללת את הלגיטימציה של הרגלי הניידות שלנו. שימוש ברכבים המונעים על דלקים אינה תואמת את רוח האג'נדה. נלחמת בהרגלי חימום וצינון הבתים שלנו. שימוש במזגנים הוא בעייתי, כן? ומה בסוף קובעת לנו את צורת ההתיישבות שבה אנחנו מעוניינים, כלומר בחירת מקום המגורים שלנו, שהאום שולל בהצהרה הזו את ההתיישבות הכפרית, או ההתיישבות לא אורבנית, כי הן מנוגדות לתפיסת הקיימות הסביבתית, כן?
נציין שבשוויץ יש מס על נשימת אוויר ופליטת דו תחמוצת הפחמן.
האג'נדה הזו היא נוגעת לנושאים רבים. יש לה הרבה מאוד וריאנטים, כן, וריאנט זה עכשיו מונח פופולרי, כן? זה מתאים לכל מקום ולצרכים של המקום, אבל העניין של האג'נדה הזו הוא אחד בלבד, שליטה וריכוזיות בכל תחומי החיים, בחברה, בחינוך, בכלכלה, בצרכנות, בהרגלי אכילה, בהתיישבות ותכנון בנייה, צמצום הילודה כמו שאמרת, ושלילת הזכות להורות אפילו. אתה תהיה הורה רק אם הם ירשו לך. כן? מלחמה ושלום ועוד ועוד ועוד. לא לשכוח ששיסוי איש באחיו הוא לחם חוקה של השיטה. כן? הרי איך הם מגיעים לשליטה אחת עולמית? על ידי כך שהם כאילו מביימים כאוס במדינות, כאילו הממשלות הפנימיות לא מצליחות להשתלט על האנשים, ולכן צריך שליטה אחת מרוכזת על כל העולם. כן?
איך נתניהו משתלב פה?
נתניהו הוא בובה, הוא רק מיישם את העניין, הוא אדם נשלט לחלוטין, כל ההתעסקות בפוליטיקה הפנימית היא התעסקות בדבר הלא נכון, רוני. אתה מבין? אלה רק שליחים של האג'נדה. כן? נתניהו ובנט ושמנט ויאיר לפיד וכל השטויות האלה שם, זה הכל שליחים של אותה אג'נדה. מדובר כאן בהפקעה זוחלת, אבל בטוחה, של כל זכויות האדם שלנו. כן? אתה יודע, אחת כתבה ספר שלם נגד האג'נדה הזו, נגד אג'נדה 21, קוראים אותה רוזה קורי. היא תיארה את התופעה הזאת בצורה פשוטה ויפה. היא אומרת, הדבר דומה למצב שבו מונחות לפנינו שתי חביות של צבע. באחת צבע שחור ובשנייה לבן. בכל פעם מוסיפים מעט מן הלבן לשחור, כך שהשחור מתחיל להיות אפור והדרגה איטית ותהליך ממושך, עד שלבסוף הצבע השחור נעלם באופן שלא מעורר שום מחאה מצד קורבנות השינוי. השינויים איטיים, הציבור לא מתעניין במתרחש, ולבסוף הוא מוצא את עצמו נתון לחיבוש זוחל של המגמות הקומו-פשיסטיות המסתתרות מתחת לחזות הסביבתית. כן. נאמר שם בפרסום של האום שזכויות הקניין אינן מוחלטות, כי מייצגות יחסים מורכבים ומשתנים בין שני גורמים או יותר על מרחב וזמן. כן, סוף ציטוט. אז אם זכויות הקניין אינן מוחלטות, הרי שמי שסבור שיש לו רכוש, כן, נדלן, כיוצא בזה, צריך לחשוב מחדש. בשם הקיימות הזו ניתן בהחלט להחקיע רכוש פרטי, כאשר קומיסר כלשהו יחליט שהדבר עולה בקנה אחד עם האינטרס הסביבתי שמציב האג'נדה 21, כחוק. אתה מבין? כחוק. אסור לנו לשכוח שגם היטלר עלה כחוק.
בוא נגדיר את מה שקורה היום. לאחר שראו כולם את מר גנביהו, עם הזכות של הקורונה, איך שהוא גרם לפגיעה במאות אלפי אנשים בארץ פה, למוות מדום לב של הרבה מאוד מהם, זה מזכיר את העניין שכביכול בשואה היו מוצאים את היהודים שנשארו בחיים ונותנים להם לבחור, וכביכול היו בוחרים בהיטלר למחשמו. זה מה שהיה עכשיו שהתרחש.
כן, כן. תספר לעבד שהוא אדם חופשי, הוא כבר לא יתמרד, הוא כבר יבוא מבחירה. באותה בחירה שם, שאתה מדבר עליה, כך ראית אנשים שהפכו אותם למטומטמים, שהם בחרו ללכת לרוץ, לקחת את זריקות הרעל האלה לכתף למשל, או בחרו לחסום את עברי הנשימה שלהם בסמרטוט על הפנים. הם בחרו בזה. זה בדיוק הנאו-נאציזם, הנאציזם החדש. תבין, זה נוגע לכל תחומי החיים, גם שימור, תבין, שימור של שטחים פתוחים, כן? באג'נדה 21 מדובר על שטחים שיוכרזו מיועדים לשימור, ולא תהיה לאיש הזכות לעשות בהם משהו. כן? אז מיד עולה השאלה, האם הדברים אמורים רק בנוגע לשטחי ציבור, או גם לקרקע בבעלות פרטית? אז התשובה, לאור כל מה שאנחנו רואים במסמך הזה, במסמך של אג'נדה 21, שאין הבחנה בין רכוש הכלל לרכוש הפרט, והשטחים הפתוחים שמיועדים לשימור, פירושם הפקעה של קרקעות פרטיות והלאמתן לטובת הקולקטיב. כן? מי שיחליט מהי טובת הקולקטיב, יהיו כמובן קבוצה נבחרת של יחידי סגולה, ששולטים בנו בכל היבט של חיינו. צמצום זכויות קנייניות בקרקע פרטית עד כדי ביטולן, למען הקיימות. זה יאפשר רפורמה קיצונית מאוד בכל דפוסי ההתיישבות המוכרים לנו. כן, האג'נדה פורסת רשת של רעיונות שמסתעפת. אבל המגמה מאוד ברורה. המנסחים של אג'נדה 21 מבקשים להניע תהליך של ריכוז אוכלוסיית העולם במה שכונה כבר במסמך ונקובר בשנת 1976. כן? מגלופוליס, כן? מגערים, כן? כל מה שמוכר לנו כהתיישבות כפרית או כיישובי ספר, הוגדר באג'נדה 21 כעומד בסתירה מוחלטת לצורכי הקיימות של החברה. ולכן חייבת להתחולל מהפכה אורבנית, כן? פיצוץ אוכלוסין בריכוזי אוכלוסייה עירוניים, מגדלי ענק ופינוי הריאות הירוקות, מכל שאר ההתיישבויות הכפריות המסורתיות. וזה לא משנה אם זה מדובר בשטחי מדינה או שטחים פרטיים. כן? אג'נדה 21 חולשת על הכל, תחת כותרת, כן, של פיזור מרוכז והחייאת מרכזי ערים. כן, אתה מכיר את זה, בכל מיני ערים בארץ יש את העניין הזה, החייאת מרכזי ערים, פיתוח של מרכזי ערים. זה בדיוק זה. ואתה רואה את קיבוץ האנושות בתוך מגדלי בטון שהם מלכודות מוות, חד משמעית. יש לי קשר, כפי שאמרתי לך בשיחתנו המקדימה, אני מכיר אנשים שבאים מן התחום, תחום של ארכיטקטורה והנדסת בניין, שפשוט מתארים את המגדלי בטון האלה כמלכודות מוות. אלה מבנים שבעת שרה אתה לא יכול לצאת מהם, אתה תהיה חייב להתמוטט איתם. כן? ומה אכפת להם? הגודל והצפיפות, כן? במוקדים עירוניים הם מרכיבים חיוניים בצמצום לחץ על הסביבה, בשימור מערכות אקולוגיות, בהעלאה של רמת התשתיות. כן?
יכול להיות גם סימונים על הגגות של הבניינים הגבוהים, כדי שהאיראנים יהיה להם מטרה מדויקת יותר.
כן, כן, כן. הם יעשו הכל כדי ש מדינות תסתכסכנה זו עם זו, או מגדרים מסוימים, או עדות מסוימות, או, כן, או דתות מסוימות. שיסוי איש באחיו כאמור הוא לחם חוקה של השיטה. כן?
שני, אני רק רוצה פה להזכיר דבר חשוב. דיברנו על קהרלות וכל הדברים הנוראים שאנשים נפגעו מהם מהזרקות של הקורונה. אני אתן פה מספר טלפון שאפשר להתקשר ולקבל ערכה שמנקה את הגוף בעזרת השם. צילמנו לבב, נטרופת, 03-956-9449. יש לו ערכה שהוא מביא שמנקה את הגוף מכל הכספית, אלומיניום, ובעזרת השם גם שאר הרעלים שהחדירו עם הזריקות של הקורונה, וכמובן לעצור, לא להמשיך עם הזריקות אלה מי שקיבל.
לעצור, לעצור, זה יותר חשוב מהכל בדיוק. חס וחלילה לא לקחת עוד מזה.
הנה, מחר הם הולכים להגיע למקומות בצפון, שיש שם אנשים מוגבלים, שבזריקה הרביעית כבר מתו 3 באותו כפר, ואחר הגיעו לסיבוב של זריקה חמישית, והשם ישמור מה יהיה שם, כי הם אנשים שלא יכולים להתנגד.
כן. בשבוע שעבר, לפני שבוע, כן, ביום שישי, לפני שבוע, אני יושב במשרד ומתקשרת אליי מישהי, מגיעה אליי, אני אומר לה, איך הגעת לטלפון הזה? מצאתי באינטרנט, אני, ובוכה, בוכה, בוכה, בוכה. אני אומר לה, גברת, מי את? מה קרה? היא אומרת לי, אני אחות של זה וזה, חבר שלי מילדות, מבית ספר יסודי, והוא חי שנים כבר בחוץ לארץ, איש מצליח מאוד. היא אומרת לי, הוא נפטר אתמול מהחיסון. מהחיסון הסתבך ונפטר. בן אדם בגילי, בן 55. וזה רק קצהו של קרחון, זו דוגמה אחת מיני אלפים, הם נופלים אחד אחד והם חולים כל הזמן. וזה, ואתה רואה, אם אתה קורא את אג'נדה 21, אתה רואה ש... זה מגשים את השאיפות שלהם. זה חלק מהתוכנית. אוכלוסיית העולם... סליחה?
התקשרה אליי גברת שיפנו אותה אלינו, שהיא בעלת תשובה בגיל צעיר, פחות מגיל 30, עם בעיות בלב כתוצאה מהזריקה השלישית של הקורונה. יפנו אותה לגמ"ח של הרב ישראל לבלגיה, גמ"ח רפואה ושלום שדיברנו עליו קודם, והוא מנסה לעזור שם. גם המחלה הידועה מתפרצת אצלה, וידוע לנו על הרבה, הרבה אנשים מסביבנו, אפילו כל משפחה שפרועים.
כן, כן, כן. שנהיה בריאים, שנהיה בריאים. אתה מבין? בשבילהם אוכלוסיית העולם זה לא אנשים. בני אדם, בעלי זכויות, אוכלוסיית העולם היא מטרד. אתה מבין? היא איום על הסביבה, על מערכות אקולוגיות. וכמטרד, כן, על מגיני כדור הארץ, הסביבתיים, מוטלת החובה לנטרל את כולנו כאיום. זה על ידי בנייה של מגה ערים, כן, כלשונה, לפנות אותנו מן הספר, לרכז אותנו במגה ערים, כן. הקונוסציות שעולות מן התוכנית הפשיסטית הזאת קשות מנסוע עבור כל אדם ובייחוד עבור יהודי. כן? אין ספק שאג'נדה 21 בבסיס היא תוכנית שמראה כמה רוב אוכלוסיית העולם רדומה. מדובר כאן במזימה זדונית שמעוררת פאניקה סביבתית ושמזהה את כולנו כאויב הסביבה על מנת להפוך את כולנו למטרה לגיטימית, לרדיפה ולשלילת זכויות, וכל זה בתמיכתנו. אתה מבין? זו הגאולות בשואה הזו, להבין מהשואה הקודמת.
כן, זה גם העניין שמרססים כל הזמן באוויר חומרים, כמו שמרססים על ג'וגים כדי להרוג אותנו.
אמת, אמת. אמת, הם מרעילים אותנו בדרכים רבות, והם לא בוחלים בשום אמצעי. יש כאן יישום של מושגים של בעלי משמעות מסוימת שמקבלים משמעות הפוכה, אתה מבין? הפוסט-ציונות היא בעצם הציונות האמיתית. הקיימות ירוקה וסביבתית היא בעצם תמיכה בריכוזיות כלכלית, בשלטון גלובלי של מאפיינים פשיסטיים, כן? ריכוז אורבני של אוכלוסיית העולם בריכוזי מתכת, זכוכית ואבן ובגורדי שחקים. זכויות האדם פירושם זכותם של מיעוטים להפר את זכויות האנשים שאינם משתייכים לאותו מיעוט. מיעוטים פירושם אנשים שתמיד צודקים. וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אתה מבין? הופכים את המשמעות של הדברים. עד כדי שאנשים פשוט רצים ולהזריק לעצמם את הרעלים האלה למשל. אתה מבין? כבר שנים הגלובליסטים האלה הם עריצים, הם מנסים לכונן ממשלה עולמית אחת, כן? ביטול מוחלט של כל הסדר שמוכר לנו, ביטול המדינות, ביטול זכויות הקניין, ביטול הזכות להורות אפילו, כן? שינוי מוחלט בכל דבר שבחיים שלנו. מבחינה מהותית יש כאן חזרה לשילובים הרסניים ביותר של המאה ה-20. פשיזם דקעני ואלים מבחינת אופי המשטר, וריכוזיות כלכלית ומונופוליסטית ברוח קומוניסטית מבחינת ההשקפה החברתית-כלכלית.
מה נראה? ייתכן שבקרוב מאוד לפני שהם יבינו מה קורה, יתלו את אותם מראשי ממשלות, חברי כנסת, כל החבר'ה האלה שמשתתפים בשואה שעושים עכשיו.
כולם צריכים לעמוד לדין, מדובר בפשעים כנגד האנושות, שום דבר פחות מזה. כל מי ששיתף פעולה עם הדבר הזה, בין ביודעין ובין בטמטומין, זה לא משנה. אם אתה מספיק מטומטם כדי לא ללמוד את זה, אתה אשם בדיוק באותה רמה של זה שיודע שהוא משקר. מדובר בהונאה זדונית וסתנית של קבוצת אנשים שמתיימרת לשלוט באנושות עד כדי שליטה בכל תחום. אתה לא תזוז, לא תזוז בלי שהם ירשו לך. לא תהיה הורה, לא תוכל לעשות ילדים אם לא ירשו לך. הכל יהיה בעיניים שלהם. ואני תדע לך מאוד מעריף את החרדים דווקא בזה שהם נמנעים מכל הדיגיטציה של העניין הזה, כן, הדיגיטציה, כן, דיגיטליות, כל מיני אפליקציות וטלפונים חכמים וכן הלאה וכן הלאה. הם המכשיר העיקרי שמאפשר להם את השליטה הזו, וככל שאנחנו נמעיט בשימוש בדברים האלה, אנחנו נהיה פחות נשלטים, כמה שיותר להתרחק מכל סוכריה שהם מציעים. הרי הם צובעים את זה בצבעים ידידותיים, הם עושים מזה סוכריות, כן? ובעצם מדובר בתוכנית זדונית, זה במסווה. הם מוכרים לנו תוכנית זדונית במסווה של קיימות, של יופי, של דאגה לסביבה, של דאגה לכדור, של להטיב עמנו, כן? זה בשבילכם, אנחנו עושים את זה בשביל... מי ביקש? מי שאל אתכם איך? מה? יש לנו את הכללים שלנו, הם כתובים בספר הספרים, אנחנו יודעים את עשרת הדיברות, כל חוק מעבר לזה הוא קשקוש בלבוש. אתה מבין? אני מנסה לדבר במילים עדינות, כן?
אני רוצה להסביר פה שכתוב שגוג יבוא לפה בקרוב והגאולה מתקדמת במהירות רבה. אנשים ילחמו עם מה שיש להם בבית, עם התתה ועם בקבוקים ועם כל דבר שיש להם ילחמו במי שמנסה לפגוע בנו.
אמן ואמן, שרק, אני גם מאלה שחושבים שזה לא יכול להצליח להם, כי יש גבול לטמטום האנושי. כלומר, בסופו של דבר אנשים מרגישים את זה על גופם. אם רק תסתכל סביבך, השכנים, החברים, ההוא, מפה, מהארץ, מחול, אתה רואה שהם נופלים אחד אחד, מי קודם ומי אחר כך, כן? כל מי שלקח את הרעלים האלה לגופו הם אנשים חולים, חולים עכשיו יותר או פחות, או בהמשך יותר או פחות. כולנו נפגעי חיסונים. צריך לדעת שלא מדובר רק על הרעל הזה של הקורונה, כן, מה שהם קוראים, מדובר על תעשיית רעלים מקדמת דנה. כל מה שהם קוראים חיסונים, כולם ללא יוצא מן הכלל, הכל, 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 זה רעלים, רעל. איך יודעים? איך אני יודע? בשיחות קודמות שלנו, אנחנו הרי דיברנו על כך שווירולוגיה היא פיקציה. אין דבר כזה וירוס ומעולם לא היה. אני לא זורק סיסמאות, אתה מכיר אותי. אני אומר דברים בדוקים, אחרי שחקרתי אותם לעומק, הקלטתי דברים באולפן עם אנשים, פרסמנו הרבה חומר כתוב בעניין. האופן שבו וירולוגים מוכיחים קיומו של וירוס לכאורה, הוא לא הוכחה לקיומו של וירוס. זה פשוט פיקציה, זה פשוט רמאות. אין דבר כזה. אז אם וירולוגיה היא פיקציה, ממילא כל החיסונים כולם הם ריאליים, חד משמעיים. אתה מבין, רבים נופלים ברשתה של ההונאה ומדברים על כך שמדובר בניסוי, כן? ניסוי, כפו עלינו ניסוי, חומר ניסיוני. אין פה שום ניסוי, רוני. רעל לא צריך לבדוק. לא עושים ניסויים בשביל להכניס רעלים. איך אני יודע? אפילו מבלי להכיר בזה שווירולוגיה היא פיקציה, כן? אתה קורא את הספר צבים כל הדרך למטה, ואתה למד שגם בדרך לאישור של חיסון רגיל, חיסוני השגרה מה שנקרא, אף פעם קבוצת הניסוי, קבוצת הביקורת בניסוי, לא קיבלה לגופה פלצבו. אף פעם. זה לא קרה מעולם. קבוצת הביקורת, כאשר מנסים להחדיר חיסון חדש לשוק, קבוצת הביקורת מקבלת לגופה חיסון שאושר קודם, באותה דרך לוקלת, כן? זו המשמעות של צבים כל הדרך למטה, באותה דרך לוקלת. ואז כולם מקבלים רעל, אז כולם מפתחים את תופעות הלוואי, ולכן אי אפשר להאשים את החומר הנבדק, ואופס, בא לשכונה חיסון חדש. כך מכניסים חיסונים לאורך כל השנים, מקדמת דנה. מה זה אומר? זה מדובר ברעלים, שום ניסוי אין פה. אתה מבין? מדברים על כך שברח איזה וירוס, שהונדס איזה וירוס, שזה ניסוי, שום ניסוי ושום הינדוס. ההינדוס היחיד שיצא מסין זה הינדוס תודעתי, כלומר לבדוק עד כמה האנושות מטומטמת. זה הכל. זה הניסוי היחיד שמתקיים פה. לא צריך לנסות רעל, לא בודקים רעל. רעלים בשביל מה לבדוק? רעל הוא רעל. מה יש לבדוק? המטרה של זה היא להזיק. חשוב לדעת, צריכה לדעת כל אם בישראל. חס וחלילה, חס וחלילה, חס וחלילה, חס ושלום. לא תרשה לאף אחד לדקור את הילד שלה בשום מחט שהיא. שום דבר. הכל, הכל, הכל שקר. מן המסד עד התפחות. רבים הולכים למשל אצלם לקבל טיפול. באיזה דבר, איזה שריטה או איזה פצע או מה. מה בודקים מיד? חיסון טטנוס. טטנוס, מתי קיבלת טטנוס? כן, טטנוס. זו הרמאות הכי נפוצה שלהם. מדובר ברעל שאין בו שום תכלית וצורך. אסור להיענות לדרישתם לעשות את זה. תדעו נא אמהות, תדעו נא אבות. אם מאיימים עליכם בבתי החולים למשל, שלא ייתנו טיפול מכיוון שאין בהיסטוריה חיסון טטנוס, לא לפחד. אם מאיימים בבית חולים, בעירוב של הרווחה, מה שהם קוראים, כן? לא לפחד. צרו קשר ותעמדו על שלכם, אל תיקחו את זה לגופכם, לא את זה ולא שום רע לכם שהם מוכרים. זו זכותכם, אף אחד לא יכול להחליט במקומכם על גופכם, וכשאני אומר גופכם, אני מתכוון גם גופם של ילדיכם, הרי אתם האפוטרופוס הטבעי של הילדים שלכם. כך שמה שאתם מחליטים על גופם של הילדים, זה כאילו הילד החליט, ורק אתם רשאים להחליט לדבר. אף אחד לא רשאי לכפות עליכם שום טיפול שהוא, בוודאי לא את הרעלים האלה שהם מתארים חיסון, ואף אחד גם אסור לו להתנות טיפול רפואי או כל דבר אחר במתן רעל כזה או אחר. לא רשאי, לא לפחד, לעמוד איתן, ואם צריך לבוא ולהתאמץ בבית המשפט מול העניין הזה. לא לקחת את הרעלים שלהם, חשוב מאוד, ייזהרו, ישמרו, שימרו על נפשותיכם, פשוט כך, שימרו על הילדים, בידיים ממש, מדובר, הם לא בוחלים באמצעים, הם יעשו הכל, הם אלימים מאוד, אנחנו רואים את זה יום יום, שעה שעה. אנשים לא מבינים איך יכול להיות שכל העולם חובר כנגדנו ומשתף עם זה פעולה, אז אנחנו חשוב להגיד, רוני, רוב העבדים של השיטה אינם יודעים שהם עבדיה. הנה ראינו, צבעו את האג'נדה הזו בצבעים יפים, ידידותיים, כולם בטוחים שהם מצילים את העולם. אתה מבין? לא מוכנים להרכיב את המשקפיים הנכונים ולקרוא את זה אחרת. לא מוכנים, הם לא רואים את זה. למה? כי שם, אם אתה משתף פעולה עם האג'נדה, אתה, יש לך הרבה מאוד טובות הנאה. אתה מקובל יותר, אתה יכול להתפרנס ולהקים חברות ולעשות הרבה כסף וכן הלאה וכן הלאה. אם אתה תצא כנגדם, אתה לא תוכל לעשות את כל הדברים האלה. יש הרבה טובות הנאה בצד תמיכה באג'נדה. אז רבים רבים מעדיפים את טובות ההנאה האלה על האמת. וזה הכאב הגדול, זה השכלול הגדול של השואה הזו לעומת השואה הקודמת.
שמענו על 200 מיליון אנשים בעולם שמתו מהזריקות של הקורונה. סליחה, 20 מיליון שבאופן רשמי מתו מהזריקות של הקורונה, ו-2 מיליארד שנפגעו. שמעתם על זה?
שמרחם. כן, אנחנו מכירים את הנתונים, ועוד מה שנקרא, כשיעבור זעם, עוד ישבו המומחים וינתחו את הדברים, ויראו את המספרים ויעלו אותם על גרפים, מתי התחילו להזריק את הרעלים האלה, ומתי הגרפים של התמותה העודפת עולים, ורואים יחס ישיר בין זה לזה, עוד יראו את הדברים. אגב, בדיוק כמו שמכרו לנו סיפור של המגפה הספרדית האיומה, כן? המגפה השחורה, 1918, כן? סיפרו לנו גם כן ש-20 מיליון, יש הטוענים 50 מיליון איש, מתו כתוצאה מהדבר הזה. שום דבר לא היה ולא נברא. רבים רבים במהלך ההיסטוריה נרצחו, בדיוק כמו עכשיו. הנה אתה נקבת במספרים, לא אני. בדיוק כמו עכשיו, רבים נרצחו, לא מווירוס, אלא מן הרעלים שהם מלעיתים אותנו בהם, דרך הזריקות האלה שהם קוראים חיסונים, דרך הרעלים האלה שהם קוראים תרופות, דרך המזון המתועס, דרך האוויר, בכל דרך אפשרית הם מרעילים אותנו. אסור להיכנע לזה. צריך להבין מה קורה כאן ולא להיכנע לזה. לשמור על הילדים, ללמוד תורה, להתרכז בזה ובמשפחתיות ולטפח אותה, ולא לפחד להתקרב זה לזה. הם מכרו לנו סיפור שצריך להתרחק מאנשים. זה בדיוק מה הפוך ממה שהאלוקים אמר. בשום פנים ואופן לא להתרחק. אדם חולה, תתקרב אצלו, חבק אותו מקרוב, קרוב, קרוב. כך יבריא. אם תתרחק ממנו, יחלה יותר, הסימפטומים יוחמרו ואף ימות, אם הוא אדם מבוגר שחולה עוד במחלות נוספות, תבודד אותו, שים עליו את הסמרטוט המטומטם הזה על הפנים, הנה הרגת אותו. הם רוצחים אנשים, חד משמעית. אין פה מילים, מילים יפות לתאר את זה. מדובר בג'נוסייד.
כן, אני רוצה להזכיר שגם פרו היה הראשון שניסה את זה, ואמרו מה שהיה זה שיהיה. אחד הסימנים של הגאולה שנמצאים בעכשיו, שהתחילה זה לנסות לדלל לתוך לסיגה, כמו שאמרנו שעשה פרו, ובסדום ואמורה ניסו ללחם בקדוש ברוך הוא, וזה מה שהם עושים עכשיו, מנסים ללחם בקדוש ברוך הוא.
כל הבן, היאורה, תשליחוהו, וכן הלאה וכן הלאה, וזה פעם זה כך קראו לזה, ועכשיו קוראים לזה בשמות אחרים. הוא הדין באשר לזריקה הזו, המסכה הזו. הרי עבד, אני טוען שזו הרציעה של פעם, כן? מה זה עבד נרצע, כן? מה זה? עבד עברי שאחרי שש שנות עבדות בחר שלא לצאת לחופשי, בחר להישאר בבית אדוניו, מה עשו? רצעו אותו, כן? עשו לו עגיל גדול באוזן, כן? כן? פעם זה היה באוזן, היום זה על הפרצוף, עם המסכה הזו, עם הזריקה הזו, כן, אתה צריך להציג להם סרטיפיקט, אותו דבר, והרציעה, פעם זה היה באוזן. היום זה פה, זה אותו דבר, אותו דבר, זה עבד נרצע, זו העבדות הנרצע. כשאתה רץ מבחירתך לקחת את זה, כן, ואנחנו הרי מתפלאים איך יכול להיות שהעבד נשאר בבית אדונה ולא יצא לחופשי, איך יכול להיות? בוודאי שיכול להיות, מכיוון שאין לו עולם אחר. איפה ילך? כאן לפחות יש לו מיטה, יש לו צלחת עם אוכל. איפה ילך בעולם? מי יסתכל עליו? אותו דבר עשו לנו. כאילו אין לנו לאן ללכת. אנחנו חייבים להיזקק למה שהם מספקים. אנחנו חייבים את הבנקים שלהם, אנחנו חייבים את חברות הביטוח שלהם, אנחנו חייבים את הסופרמרקטים שלהם עם המזון המתועס והמגעיל הזה, כן? ואנחנו חייבים את המותגים שלהם וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו כאילו אין לנו מוצא, כאילו חייבים להיות כפופים להם. זו העבדות הנרצעת, זה בדיוק כמו אז, אותו דבר. הם מנסים לתפוס את מקומו של האלוהים. שם ישמור.
עכשיו, אם מאזינים ירצו להתייעץ, יש אפשרות להתקשר לזה מספר מסוים?
בהחלט, בהחלט. אני לא רוצה להיות מוצף, אבל אתה יודע מה? אני מתלבט עם לתת את המספר שלי. טוב, בסדר, 052-3390-999. יכולים להשאיר לי הודעה בכתב, אחר כך אני אחזור עליהם. אני אעזור ככל שרק אוכל לכל מי שצריך את העזרה הזו. אני, ככל שרק אוכל אציל אנשים מציפורני האויב הזה. אנחנו תחת מתקפה של אויב אכזר שלא בוחל באמצעים. אויב אכזר מבחוץ, כן? לא להסתכל על הפוליטיקה הפנימית. זה לא מעניין בכלל, זה פשוט לא חלק מהעניין. זה שטויות. פוליטיקות הפנימיות בתוך המדינות זה שטויות. מדובר על אג'נדה גלובלית, מתקפה של אויב אכזר מבחוץ. צריך להבין את זה. ובכל דור ודור, האם עלינו לחלותנו, ובעזרת השם, בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, ויצילנו גם הפעם.
אמן, אמן, ישר כוח גדול, אוכל דברי המורים, נעמת לנו מאוד, וישר כוח לעבד ישראל.
תודה, תודה רבה לכם.
כל טוב. להתכונן לגאולה, סוף הסיפור, בקרוב.